שלום וברכה וחג שמח. אנחנו נעסוק בנושא, הייתי אומר, קלאסי. אז רוב הסיכויים שהדברים שאנחנו נלמד ידועים כמעט כולם או בחלקם לקהל הקדוש, לא יהיה פה הרבה חידוש. אז למה לדבר על דברים שאין בהם חידוש? בגלל שהם חשובים. ולפעמים קצת נשכחים, הנושא יהיה שמיטת הארץ. שמיטת הארץ זה, טוב, זה שנת השמיטה. ואנחנו שואלים את עצמנו שאלות הלכתיות פשוטות, כגון מה עדיף? האם עדיף יבול נוכרי, יבול חול, אוצר בדין או יותר מחירה? כן, זה פחות או יותר הדברים שעומדים על או יבול שישית. או, זה השאלות ההלכתיות שאנשים שואלים את עצמם בשנה הזאת, מה לצרוך. השואלים הם בדרך כלל לא חקלאים בעצמם, ואם החקלאי שואל את השאלה הזאת, התשובה היא אחרת לגמרי. ובואו ניתן ישר את התשובה. המהודר ביותר עבור הצרכן זה היתר מכירה. זה הדבר הטוב ביותר, החלק ביותר, החסידי ביותר והצדיקי ביותר. בסדר? מכל מיני סיבות שאין צורך לפרוט אותם. אולי אחת זה שאין שום היתר בהלכה לנהוג מידת חסידות שפוגעת במישהו אחר. ואם כן, לנהוג לא יותר מחירה, זה פגיעה בחקלאי, פשוט מאוד. מלבד זה ששאר האפשרויות, יש בהם הרבה קושי, במיוחד יבול נוכרי, שזה לא תכונם למהדרין. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה ברור. אבל זה, כל זה המסקנה ההלכתית, והנושא שלנו איננו הלכתי, אנחנו ננסה להבין את היסוד הרעיוני שעומד ביסוד ההלכה של העדפת היתר מכירה. לצורך זה, נצטרך לדבר לא על השמיטה, אלא על הארץ. והנושא שאני הייתי רוצה לברר איתכם, זה מהי הארץ. מהי קדושת הארץ, מהי ארץ ישראל, מהי ארץ המולדת. ומן הסתם הדברים האלה נשמעו בכל מיני אופנים, אז אני מראש מתנצל על השעמום שעלול לפקוד את זה. נתחיל משאלה שמצויה אצל אומות העולם. יש לגויים שאלה שמטרידה אותם מאוד, וזה היחס בין ימין ושמאל. האופציה השמאלנית, לעומת האופציה הלאומנית או הימנית. יש פה שאלה שמטרידה את אומות העולם. מהי המשמעות המדויקת של הדבר הזה? בכלל, המושגים של ימין ושמאל הם מושגים יחסית חדשים, לא בני יותר מ-200 שנה, אבל הם קיימים בעולמנו. למה מתכוונים כשאומרים ימין ומה מתכוונים כשאומרים שמאל? כדי להסביר את הדברים האלה, צריך להסביר את זה באופן קריקטורי מעט, ודרך הקריקטורה אנחנו נצליח איכשהו להבין משהו. למה מדובר? אדם אוהב את מולדתו, את נוף ילדותו, אוהב את עמו. אלה הן האהבות טבעיות. שנוצרות מטבע המציאות. ואם אנחנו ממשיכים את הדברים באופן קיצוני, הקיצוניות היא, אם אני אוהב את עמי ואת ארצי, אני שונא את האחרים. כלומר, האופציה הימנית היא מלאה אהבה, והיא מלאה גם שנאה. זאת האופציה האחת. והיא הגיונית מאוד, משום שכל אדם זקוק לשורשים. לכל אדם יש שורשים, והשורשים האלה הטבעיים נמצאים באדמתו ובנוף מולדתו. לעומת זה, יש האופציה השמאלנית. האופציה השמאלנית היא קוסמופוליטית ביסודה. מה זה קוסמופוליטי? אזרח העולם, קוסמוס פוליטס. כן, ביטוי שהומצא על ידי סוקרטס, כששאלו אותו איך הוא מגדיר את עצמו, הוא אמר, אני אזרח העולם. בעצם אני אוהב את כולם, אני אוהב את כל העמים, את כל בני האדם, ואת כל הארצות. התוצאה, אני שונא את עמי ואת מולדתי. משום שזה מעכב את האהבה הגדולה שאני חש כלפי הכל. עכשיו, הדברים האלה הם לא נכונים במציאות. במציאות כל אדם אוהב את עמו, אוהב את העולם, באמנות משתנות. אבל בסופו של דבר, קרע מסוים בתוך הנפש יש. זאת השאלה הגדולה. והשאלה היא, איך פותרים את זה? בעם ישראל הבעיה פתורה מלכתחילה. וזאת משום שהלאומיות הישראלית היא לאומיות בעלת אופי אוניברסלי ביסודה. זה לא שביום מן הימים החליט עם ישראל להתעניין גם באנושות. כן, כאילו יצא מן המעגל הצער הלאומי שלו והתחיל להתעניין במה שקורה בעולם. ואז יוצא שעדיין צריך לבחור בין זה לבין זה, בין הנאמנות הפרטיקולרית לבין הקוסמופוליטיות. לא. היסוד של הזהות הלאומית הישראלית הוא מלכתחילה תיקון העולם. כן, הרי זה מה שנאמר, ואשך לגוי גדול, כבר בראשית הכל, עוד לפני שיש עם ישראל, ואשך לגוי גדול, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, זאת לאומיות שקמה לשם מטרה קוסמופוליטית. אז ככל שאני יותר דבק בזהות הלאומית שלי, אני כמובן גם יותר אוהב את העולם כולו. יש לזה ביטוי מעניין בעלינו לשבח. כן? עלינו לשבח לאדון הכל, שלא עשנו כגוי הארצות, ולא נתנו כמשפחות האדמה, לא שם חלקנו כהן וגורלנו ככל המונם. אם כן, בפסקה הראשונה של עלינו לשבח, אנחנו מדגישים מאוד את היבדלותנו מאומות העולם. ובפסקה השנייה, על כן נקווה לך, שלתקן את העולם כולו, לתקן עולם על חוץ שדאי, כל בבשר יקרו שמך וכו' וכו'. והמתפללים אינם חשים שום ניגוד, שום ניגוד פנימי בדבר הזה. אני גם מובדל מן האומות, אבל ההיבדלות הזאת משרתת את האומות כולם, ולכן בעם ישראל השאלה של ימין ושמאל פתורה. ככל שאני יותר נאמן, אפשר להגיד להם שמה, ככל שאני יותר, אז זהו, זה בסדר. אתה רואה? רק אמרתי. טוב. אפשר להגיד. אפשר להגיד. לא, לא צריך. טוב. בקיצור, ככל שאני יותר נאמן לזהותי הספציפית היהודית, אני יותר משרת את העולם, יותר מזה. אפשר גם לומר, ככל שאני מתכחש יותר לזהות הלאומית שלי, אני פוגע בתפקיד שלי כלפי האנושות. כלומר, לא להיות נאמן באופן קיצוני ליהדותי, זה פגיעה בתיקון של האנושות, בסופו של דבר. אז כך שאצלנו הבעיה של ימין ושמאל פתורה, אבל כפי שאמרנו, אצל האומות היא לא פתורה. והדברים האלה קשורים כנראה לאופן שבו בני האדם תופסים את היחס שלהם אל האדמה. האדמה נקראת אצל האומות בשם מולדת. מה זה מולדת? זה אימא. אימא אדמה. ויש גם ביטוי, מאזרלנד. מאזרלנד זה ארץ האם. יש גם מושג של הורות במובן הזכרי, פטריה. פטריה זה בא מהמילה פטר בלטינית, שפירושה אבא. פטרלנד בגרמנית. אם כן, הגויים מתייחסים אל האדמה אשר הם יושבים עליה כמי שהורה אותם. עכשיו, הקשר שלי עם ההורים שלי הוא קשר של דרך הטבע. האדם איננו בוחר למי להיוולד. לפחות לא בגלוי. מצד הנשמה כן. אבל אין האדם בוחר באופן גלוי באדמה, במי שאביו ואימו. זה נתונים הכרחיים. הנתונים ההכרחיים האלה, טוב, בסדר, נורא. הנתונים ההכרחיים האלה הופכים את כל הקשר אל האדמה לקשר של טבע. יפה. לקשר של טבע. קשר של טבע הוא ההפך מקשר מוסרי. מדוע? כיוון שאני לא ביקשתי להיות הבן של ההורים שלי, אז זה לא משנה איזה טיב יחסים יש לי עם ההורים שלי. לפעמים יש יחסים טובים, יש לפעמים יחסים לא טובים. אבל זה דבר שהוא נתון. כלומר, אי אפשר לשנות אותו, לא צריך לזכות בו. כן? כלומר, ההורים הם הורים לא בזכות אלא כנתון, הילדים הם ילדים לא בזכות אלא כנתון. ולכן אין מה להתווכח על הדבר הזה. כן? מגיע לך להיות אבא שלי, לא מגיע לך, כל מיני אמירות כאלה שאנחנו שומעים בימינו, הן חסרות משמעות מצד האמת. כי בעצם הנתון הזה נקבע מראש. היה לאחרונה בישראל, היה אדם ש... טבע את ההורים שלו בבית המשפט, על זה שהם הולידו אותו, למרות שהם ידעו שהוא בעל מום. כן? היה טענה כזאת. אגב, השופט החכם אמר שהתביעה נדחית בגלל שיש פתרון פשוט ומיידי. כן. אם האדם לא מרוצה, הוא יכול לפתור את הבעיה הזאת באופן מיידי. אבל, מה? אז אותו דבר, היחס אל האדמה הוא יחס אל הטבע. ברגע שאני, כאישיות מוסרית, אני הרי אדם, וכאדם אני אישיות מוסרית, ברגע שאני משועבד אל ישות שהיא לא מוסרית במהותה, אלא טבעית, אני מאבד את הצלם המוסרי שלי. ולכן, אצל האומות, כל פעם שמדברים על חזרה אל האדמה, זה גם חזרה אל הברבריות. בדרך כלל, זה עובד בצורה הזאת. אנחנו רואים את זה בתנועות של הרומנטיות של אירופה במאה ה-19, ומה שזה הוליד במובן הפוליטי, שזה הפשיזם והנאציזם וכדומה. כל זה מתוך השתרשות ואהבת האדמה ואהבת הלאום. כן, האחווה, האחווה העמוקה, היא זו שהולידה את הזוועות האלה. מה עם עם ישראל? היחס שלנו אל האדמה הוא יחס מאוד מעניין. הנביאים מדמים את הקשר בין ישראל לארצו לאיש ואישה. איש ואישה זה משהו אחר לגמרי. אז איפה האימא של עם ישראל? מצרים. אנחנו נולד, המולדת שלנו היא מצרים, ויצאנו משם. עכשיו, מה ההלכה אומרת? אסור לחזור לשם. כי אם חוזרים לשם, נופלים לתסביך אדיפוס קולקטיבי. חטא של גילוי עריות. בעצם זאת אומרת, כאשר האומות מתחברים אל אדמתם, הם עושים מעשה של גילוי עריות. מה שאין כן אצלנו, אנחנו מנותקים מן האם, ומותר לבקר. ההלכה היא שמותר לרדת למצרים לצורך פרגמטיה, וכל מיני דברים לשעתו מותר. כמו שאדם מותר לו מדי פעם בדרך נדמה, מן העבודה הביתה, הוא יכול לאכול ארוחת צהריים אצל אמא שלו, זה בסדר. אבל הוא צריך לחזור הביתה. כן, מה אתה אומר?
אבל האמריקאים עזבו את העולם הישן באירופה ועברו לעולם אחר, לעולם החדש.
נכון, נכון. הניסיון האמריקאי הוא בהחלט ניסיון תנכי. כן, בהחלט. אלא שהם לקחו איתם את אירופה לשם. זאת אומרת, אם תשים לב, ארצות הברית היא מדינה שבה יש הרבה דברים, כן? יש שם קתולים, יש פרוטסטנטים, יש יהודים, יש בודיסטים, יש אתאיסטים, יש כל מיני סוגים של אנשים, יש היספנים ויש אנגלוסקסים וכולי, אבל יש להם מכנה משותף, כולם פרוטסטנטים. יש פרוטסטנטים שאותה איתם, לא התנתקו ממנה. כשאנחנו עושים ממצרים, אנחנו דוחים את מצרים, לא אוכלים לחם חמץ, כי הלחם של החמץ, הוא לחם מצרי ביסודו. זה המצרים המציאו את החמץ. ברור. אבל זה נכון שאצל האמריקאים היה ניסיון כזה. זה הצליח. והייתי אומר ככה, זה, כי זה התחיל ממרד של סקסיות נגד ארץ האם. כן? אבל בסופו של דבר, כשהם באו לשם, הם לא באו כדי לבנות עולם חדש. הם באו להמשיך את העולם שלהם לשם. ואילו אצלנו, כפי שאמרנו, היחס אל הארץ הוא יחס של זוגיות. יחס של זוגיות זה דבר שצריך לזכות בו. כן, הרי איש ואישה יכולים גם להתגרש. לפעמים יכולים לעשות בלגן, יש מחזיר גרושתו. עכשיו, גם ארץ ישראל, יש לה גם קבע רגישה. לפעמים ארץ אוכלת יושביה, לפעמים מקיעה את יושביה. כלומר, זה ארץ לא פשוטה. צריך לדעת, זה בת זוג לא פשוטה, שצריך לזכות בה. אם לא זוכים בה, מתגרשים ממנה. זוכים בה, ניטעים בה. אומר, בעל ספר חרדים, רבי אלעזר הזיקרי, מתלמידי הארי, אומר שצריך אדם לשוב אל ארץ ישראל כבן השב אל אמו. זה לכאורה סותר את מה שאמרתי עכשיו, נכון? אבל... זהו, גירנו להם מה זה. כן, אומר רבי אלעזר הזיקרי שצריך לשוב אל ארץ ישראל כמו בן השב אל אמו. הכיצד? זה טוב מאוד כשאדם אוהב את אשתו כדרך שהוא אוהב את אמו. מה הבעיה? יש בעיה? אל תדאג. כן, כלומר, למשל, אדם יכול לומר לאשתו, היום זה היה טוב מאוד, בישלת כמו אמא שלי. זה בסדר. וזה מה שכתוב מפורש, ויביאה האוהלה שרה אמו, וינחם יצחק אחרי אמו. אחרי שרה אמו, זאת אומרת, שאפשר שאדם יראה באשתו מי שהיא אהובה כאמו. אבל זה קודם כל אשתו. זה בסדר. אז כך שהיחס שלנו אל הארץ הוא יחס מוסרי, ולכן זה טוב שלפעמים יש משברים במערכת היחסים הזאת, ואז הארץ לפעמים מקיעה את יושביה. היה פעם ראש ממשלה שאמר, לא אכפת לי להגיע לגוש עציון עם דרכון. אמר הרב צבי יהודה קוק, מי שלא אכפת לו מארץ ישראל, ארץ ישראל לא אכפת לה ממנו. משל למה הדבר דומה? לשידוך. לפעמים יש בחור שהציעו אותו לבחורה, ולא היה לה נעים להגיד לא, אבל היא לא רוצה אותו. יש לה דעה שלילית ביחס אליו, אבל הוא לא היה נעים, אז היא קיבלה אותו. אבל היא קיבלה אותו כשהיא מקבלת אותו במקום המלוכלך ביותר בבית, במטבח ההפוך, כשהיא לבושה בגדי סחבות, וצורת ההתבטאות שלה זולה. אז הוא בורח ממנה, אומר, לא מעוניין. והוא חושב שהוא ניצל ממנה, כשמצד האמת היא ניצלה ממנו. כך שיש אנשים שארץ ישראל לא מוצאת חן בעיניהם, בגלל שארץ ישראל מראה להם פנים זועפות, כמו אישה שמפרצפת. בסדר? עכשיו, מתוך כך אני רוצה להבין מה מתרחש, מהי מערכת היחסים בין עם ישראל לבין ארץ ישראל. אומר הכתוב, כי תוליד בנים ובני בנים. אז אני חושב שעד כאן זה ברור, זה היה הקדמה, כן? יחס ימין, שמאל, אם, אישה וכו'. בסדר? אגב, יש לציין שבעברית איש ואישה הם שני חלקים של האדם. איש, אישה, ויקרא את שמם אדם. כשהמילה אישה, מבחינת הצליל, היא נקבה של המילה איש. בניגוד לכל השפות האחרות, שהמילה מציינת את הנקבה באדם, איננה מילה נקבית של המילה מציינת את הזכר באדם. כן? למשל, ביוונית, אנתרופוס וגינאה. אין שום קשר, כן? אומר המדרש רבה, מעולם לא שמעת אנתרופו אנתרופה, אלא אנתרופוס גינאה. בסדר? אותו דבר גם בערבית, כן? רג'ול מרה וכדומה, וכך גם באנגלית, כן? מן, לא אומרים מנס, כן? זאת אומרת שהמילה וומן איננה הנקבה של המילה מן. מה שאין כן בעברית, איש, אישה, זכר ונקבה. בצרפתית אני לא זוכר. עכשיו, אולי מישהו יודע. עכשיו, זאת אומרת שכאשר אנחנו אומרים את המילה אדם, אנחנו מתכוונים לישות קולקטיבית. לכן גם אומה שלמה יכולה להיקרא בשם אדם. ואתם צוני, צון מראיתי, אדם אתם, נאום השם. אבל אם זה ככה, מה הנקבה של אדם? אדמה. כן, כלומר, האדמה היא הצד הנקבי של האומה. כן, כלומר, זה זוג. עכשיו, מה אומר לנו הכתוב? כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ. מה זה להתיישן בארץ? להתיישן זה לחיות באופן כזה, שאם שואלים אותי, מדוע אתה גר פה? אני עונה, כי נולדתי פה. זה היחס הטבעי. זה ונושנתם בארץ. התורה עשתה הכל כדי שזה לא יקרה. מה היא אומרת? אתה כל שנה צריך להביא ביקורים ולומר לכהן, הגעתי היום. עכשיו הגעתי. מאיפה הגעתי? ממצרים. נכון, אז זה כבר כמה מאות שנים שאני פה. אבל אני לא שוכח שבאתי אל הארץ. לבוא אל, זה כמו להתחתן, כי כך היא שישה ובא אליה. אז באתי, עכשיו הגעתי. זה התחדשות מתמדת. כמו כן גם, התורה מצאה עוד פתרון. אם אנחנו מתיישנים בארץ, אז התוצאה היא, וישחתם. וישחתם, ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך להכעיסו. אז מה עושים? הרי זה בדיוק מה שקרה לכנענים. גם הכנענים התיישנו בארץ, והתחייבו כליה. וזה מה שכתוב במפורש, כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. לא נאמר כמעשה הכנעני אשר אתם באים שמה לא תעשו, אלא הכתוב תולה את ההידרדרות המוסרית בעוצמתה של הארץ. הארץ יש לה עוצמה אדירה, היא מגנטית. כן? זה מה שאמרו המרגלים, ארץ אוכלת יושביה. במקום שהיושבים יאכלו את הארץ, הארץ היא זו שאוכלת את היושבים. כלומר, היא קובעת את האופי של האדם. במצב כזה אי אפשר להחזיק מעמד. ונושנתם בארץ וישחתם. מה הפתרון? העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבוד תובדון מהר מעל האדמה אשר אני מביא אתכם שמה. לא תאריכו מעליה. כי אם אתם תאריכו ימים עליה, כי תשמדון. כלומר, כדי שזה לא יקרה, צריך שאתם תגלו מן הארץ לפני שתשחיתו עד הסוף. וזה מה שחזל אומרים, שאם היינו נשארים בארץ כמניין ונושנתם שנים, ונושנתם זה 852, לא הייתה תקומה לישראל. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדים. בכמה זמן? שנתיים. מאז הכניסה לארץ בימי יהושע עד חורבן בית ראשון עברו 850 שנה ולא 852. כי אם היינו נשארים 852 במצב של הידרדרות, היה קורה לנו בדיוק כמו שקרה לכנענים ולא הייתה לנו תקומה. כן.
אפשר להגיד שזה גם שקרה ממצרים, יציאת מצרים ויציאת מהמצרים, והם נשארים בארץ מצרים מאוד, אז היינו משפטים.
יכול להיות, לא מעניין אותי. למה? כי זה לא הנושא של השיעור, נכון? ויש לנו כלל, כשאנחנו לומדים משהו, אנחנו מתמקדים בנושא הנלמד. לכן לא אכפת לי. יכול שאתה צודק, יכול שלא, אין לי כוח להשקיע בזה מחשבה. עכשיו, כן? כן, גלות עשרת השבטים זה עוד לפני. נכון. אבל זה לא היה כל האומה. אם, מה? כן, כלומר, בסופו של דבר, איפה הגורל של עם ישראל נמשך? אצל שבט אפרים או אצל שבט יהודה? אצל שבט יהודה. אנחנו אפילו נקראים בשם יהודים, על שם שבט יהודה. כן? זאת אומרת ש... וזה בגלל שבנימין בחר ביהודה. בסדר? אבל לא ניכנס לזה, כן. עכשיו, יוצא שהגלות היא פתרון לבעיה. כן? תראה, לפני שלמדתי את המהר"ל, אני למדתי קודם כל את הנביאים. והנביאים מדברים על זה כעל זוגיות. עכשיו, גם הבאתי את דברי רבי אלעזר הזיקרי, שצריך לחזור אל ארץ ישראל כאל אמו. כי לפעמים האישה רואה שהבעל בחור חלוש, אז היא מחנכת אותו, כאילו שהיא אמו. כן? אבל זה לא המצב הטוב. כן, אבל יש, כי הרי באינטראקציה בין איש לאישה, אין, המצב הבריא איננו של השתעבדות של האחד אל השני. אלא יש תלות, אבל התלות איננה שיעבוד. כן? עכשיו, יוצא לפי זה. אומנת, זה כמו אמא, כן? לא, אומנת, זה משון אם. כן. וזה מה שהאומן עושה, כן? לך לאומן שעשה אני. יש אנשים שאומן עשה אותם, בהחלט. עכשיו, בואו נחזור אל לימודנו. כן, מה?
האם גם מצוות סוכה שהיציאה מן הקביעות הטבעית, גם יש בה...
כן, בוודאי. כלומר, גם מצוות סוכה זה בדיוק אותו עיקרון. אדם צריך לגלות, כן? הרי כאילו מי שהתחייב גלות, אז כאילו הרחקתי נדוד. כן? זה מה שאומרים לפני שהכנסים לסוכה. יש כמה אסטרטגיות, אבל האסטרטגיה הראשית, הייתי אומר, התרופה היותר אלימה לנושא הזה של ונושנתם זה הגלות. ואז הכתוב אומר, ועבדתם שם אלוהים, אחרים, עץ ואבן. מה זה עץ ואבן? אומר רבי יהודה הלוי, הצלב והקעבה. כלומר, הנצרות והאסלאם. וביקשתם משם את השם אלוהיך ומצאת. כלומר, לפעמים, אז כלומר, במקום הזהות הלאומית החזקה, שהייתה לעם ישראל בארץ ישראל, נולדת הדת. הדתיות דרך בתי כנסיות ובתי מדרשות, וביקשתם משם את השם אלוהיך. בואו קצת נדייק לרגע אחד מה זה אומר. וביקשתם משם, מהעץ והאבן. מה זה עץ והאבן? כלומר, דרך ההשפעה הדתית של הנצרות ושל האסלאם, דרך שם אתה עובד את השם, זה לא הכי סימפטי, וזה מה שהגמרא אומרת, ישראל שבחוצה לארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. כן, עכשיו, יש פתרון אחר, זה בדיוק מהנקודה. הפתרון האחר, במקום גלות, כי הרי זה קצת פסימי הסיפור הזה, מה, אז כל כמה מאות שנים נצא לגלות, התורה נתנה לנו פתרון אחר, לצאת לגלות יזומה. איך יוצאים לגלות יזומה? כל שבע שנים, התורה מצווה עלינו לגלות. לגלות מארצנו, לאן? אל הבית. אל בתנו. אז זה פתרון לא רע. כלומר, ולכן אומרת התורה בפרשת בחוקותיי, אם לא תשמרו את השמיטות, אתם גולים. גולים כמה זמן? כמניין השמיטות שלא שמרתם. כן, הגאון מווילנה עושה חשבון, שהיו בדיוק 70 שמיטות ויובלים שלא נשמרו, ולכן גלו 70 שנה. בסדר? זה לגבי בית ראשון, ששמיטה הייתה דאורייתא. ברגע ש... שמיטה הפסיקה להיות מן התורה, או שהיובל בטל על כל פנים, זה כבר לא השמיטה המקורית, ולכן הכללות של פרשת כי תבוא, שמציינות את חורבן בית שני, לא בית ראשון, אז הכללות של פרשת כי תבוא לא מזכירות בכלל את נושא השמיטה. כן, ככה מבחין רבנו יצחק אברבנאל, בין הכללות של פרשת בחוקותיי, לכללות של פרשת כי תבוא. אז זאת אומרת שאפשר להימלט מן הצורך בשימוש של הגלות, אפשר פשוט על ידי שמיטה. עכשיו, מה עושה השמיטה? השמיטה באה להחליש את ההשתרשות היתרה באדמה. אם אתה מושרש יותר מדי באדמה, יש לך סכנה. באה השמיטה, מנתקת אותך קצת, אחת לשבע שנים, כמו שהשבת מנתקת אותך מעולם המלאכה, אחת לשבעה ימים. אבל זה נכון מתי? כשהבעיה היא השתרשות יתרה בארץ. מה הבעיה בימינו? הפוך. אנחנו לא מספיק מושרשים בארץ. ולכן, על פי אותו ההיגיון, צריך לעקוף את איסור המלאכה בשמיטה. כדי ש... וזה התחיל מזה שהיתר המכירה נעשה כדי שלא יחרב היישוב. אבל גם הוא מאפשר לנו היום להשתרש יותר בארץ. ייתכן אגב שזה גם בהשגחה, שהיום יש מחאה של החקלאים על הסכנה של אובדן החקלאות, דווקא ערב השמיטה. אז זאת אומרת שאנחנו היום צריכים לפעול בדיוק בכיוון ההפוך, ולהשתדל שלא המקורית, ולהשתמש ביתר המחירה. כן? כך שיתר המחירה איננו איזה משהו מסכן בדיעבד, הוא משהו מהותי לקדושתה של הארץ. הייתה פעם טענה, אחת הטענות שהושמעו נגד היתר המכירה, על ידי אנשים לא מן הקטנים, שהם אמרו לרב קוק, איך אתה מוכר את האדמה ומפקיע את קדושתה משום יישוב ארץ ישראל? אבל ברגע שכבר אין מצוות שמיטה, גם אין מצוות יישוב ארץ ישראל. כי כל היישוב בארץ ישראל זה בשביל המצוות שהתלויות בה. ואז הרב קוק צריך לתרוח, לכתוב איזה 10 עמודים בקונטרס אחרון בשבת הארץ, כדי להסביר שקדושתה של הארץ היא קדושה עצמית. כן, יש קדושה מצד עצמה של ארץ ישראל, ושלכן צריך להפקיע את המצוות התלויות בה, כדי שנוכל להיאחז בה גם בלי מצוותיה. בסדר? טוב, זה לגבי הנושא של האחיזה בארץ. הדבר הזה מביא אותנו לדיון, זה עד כאן ברור, אני מקווה, כי אני עכשיו הולך לסבך את העניינים. כן.
אבל מה עם הטענה של... למה אתם לא מאמינים להבטחה של הקדוש ברוך הוא,
שיש יבול שישלש את עצמו, יכפיל את עצמו? הרי זה מה שישריש, כאילו, אתם פחדים שהקדוש ברוך הוא ייתן לך פעמיים. נו, וכאילו למדת את כל הספרות הנוגעת בשאלות האלה? אני עכשיו לא באתי עכשיו לתת שיעור שלם על כל תולדות היתר המכירה והטענות בעד ונגד. אם אתה רוצה, אני אתייחס לשאלה הזאת. הטענה היא, מה פתאום אתה עושה היתר מכירה? הקדוש ברוך הוא הבטיח שהכל יהיה בסדר. תשובה, קודם כל בשנת תו רשמם לא היה הכל בסדר, אנשים ניסו לשמור את השמיטה, וכמעט נחרב היישוב אלמלא שהברון רוטשילד זרק עוד קצת כסף. זה דבר אחד, צריך לדעת. שתיים, ההבטחה הזאת לא נאמרה אלא כששמיטה דאורייתא. ושומרים עליה יובל. אם אין יובל או אין שמיטה דאורייתא, אין הבטחה כזאת. בסדר? עכשיו, והראיה, המציאות, פשוט מאוד. מה שמעתי איזה טריק היום, יש אנשים קונים חתיכת אדמה, חלקת אדמה, כדי לקיים שמיטה דאורייתא. הם אפילו לא יודעים איפה האדמה הזאת נמצאת. הם רק חתמו על משהו פורמלי, נתנו תרומה לבן אדם שמארגן את זה, וזה נקרא לשמור שמיטה. נו, באמת. טוב, עכשיו בואו, מתוך כך אני רוצה להגיע לעומק העניינים. אנחנו אומרים שיש קדושת הארץ. צריך לברר מה המקור של הקדושה של הארץ. בזה מצאנו 3 שיטות שהן 4. השיטה האחת, אגב, 3 הראשונות הן בחלקן נכונות, אבל בעיקר מה שנכון זה השיטה הרביעית, כי היא השיטה של הרב קוק, כמובן. לא, רואים שאיך ניחשת, אני לא יודע איך הגעת לזה. עכשיו, השיטה הראשונה היא שיטתו של אברהם יהושע השל. אברהם יהושע השל, שהיה הוגה דעות רציני ועמוק, העריך מאוד את עם ישראל, שאליו הוא שייך כמובן, בתור העם הרוחני האידיאלי. והוא מסביר בספריו שהקדושה של המקום היא דבר של בדיעבד, פשרה. פשרה עם הרוח האלילית של בני אדם, לא הייתה ברירה, אלא לתת גם קדושה למקום. אבל זה ממש בדיעבד. הראיה שלו, בספר בראשית, המילה קדוש, הביטוי לקדש, מופיע לראשונה על זמן. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. כלומר, קדושה היא חלה בדבר מופשט. מאוחר יותר, הקדושה חלה בנפשות. ממלכת כהנים וגוי קדוש. יש אנשים. האנשים הם בעלי נשמה, וכיוון שהם בעלי נשמה, נשמה שם זה גם דבר מופשט, יכולה לחול קדושה. אבל לא מצאנו קדושה במקום. מתי כן? אחרי חטא העגל. כיוון שעם ישראל חטא בעגל, אז התורה ראתה, כלומר, ההשגחה העליונה ראתה שהאדם חלש, הוא זקוק לצורה מורגשה, הוא זקוק למשהו מוחשי, ולכן הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, תעשו מקדש. אם זה המדרגה שלכם, ניתן לכם מקדש. אבל זה בדיעבד. מה? של נעלך מעל רגליך. יש כמה קושיות עליו, כן? כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. זה נאמר הרבה לפני כן, נכון? שלא לדבר על זה שגם בשירת הים, מקדש השם כוננו ידיך. וגם אנחנו רואים, כן, אבל מוזכר לפני שהיה חטא העגל. ולא עוד, אלא שמיד אחרי מעמד הר סיני, יש בכל זאת תיאור של המזבח. אמנם לא נאמרה המילה קודש, אבל בכל זאת יש מזבח. מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו וכו'. בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. אז קצת קשה לומר שקדושת המקום היא דבר של בדיעבד. אבל זה קשור לאיזו אינטואיציה בסיסית של הזהות היהודית, שהיא נרתעת מן המוחשיות, מן המוחשיות, מפני חשש עבודה זרה. ברור. לכן אפשר לומר שמדי פעם אנחנו מוצאים אצל היהודים איזה מין רתיעה מהאחיזה בארץ, ולא אצל אנשים מהקטנים. אדם גדול כמו הרב שמשון רפאל הירש, פיתח גם כן כיוון כזה. כן, שהקשר אל האדמה זה היה נצרח בשעתו כדי להקים את עם ישראל, אבל עכשיו יותר טוב בגלות. לפי הרב הירש, התפקיד של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, בשביל שהם יחיו בגלות. כן, זה מין מטרה כזאת, כשהמטרה היא להתחבר אל התרבות הנעלה, למשל במקרה של הרב הירש, לתרבות הגרמנית, לקיים מצוות, ואז על ידי כך אנחנו ניצוק קדושה וטהרה בתוך גרמניה, והתוצאה תהיה שהגרמנים יגידו לנו תודה. נכון? זה, טוב, אנחנו מחכים שהם יגידו תודה. אני חושב שבינתיים היו מאורעות שהלכו קצת בכיוון אחר. מעניין, יש אגדה של פסח, שהודפסה בגרמניה לפני 300 שנה, ושם כתוב שפוך אהבתך על הגויים אשר ידעוך ועל הממלכות אשר בשמך קוראים, על החסדים שהם עושים עם בני יעקב. עכשיו זה מעניין שזה נאמר על גרמניה. אולי זה יש מקום להרהור בעקבות הדברים האלה. טוב, בכל מקרה, זה התפיסה הראשונה, התפיסה של אברהם השל. התפיסה ההפוכה היא התפיסה הכנענית. של קדושת המקום. מהי קדושת המקום? אז לפי אברהם השל זה משהו פונקציונלי, המתפשר עם הנטיות הפגניות של האדם. התפיסה ההפוכה היא התפיסה הפגנית. הפגנית הכנענית. מה אומרת התפיסה הפגנית? שיש קדושה במקומות. כן, מה זאת אומרת שיש קדושה במקומות? אנחנו יודעים כתופעה היסטורית שהדתות, שהמקומות הקדושים מחזיקים מעמד יותר מהדתות עצמן. אם תחפשו בכל מסגד עתיק, תראו שהוא בנוי בדרך כלל על שרידי כנסייה ביזנטית שקדמה לו. והכנסייה הביזנטית בדרך כלל בנויה על יסודות של מקדש אלילי שהיה במקום. ואם מחופרים מתחת ליסודות של המקדש האלילי, מוצאים איזושהי מערה או מעיין או משהו פרה-היסטורי שהיה מקום פולחן קדום. כך שאנחנו רואים שיש אצל הגויים הרגשה שיש מקומות ששם יש ריכוז של חיים, וששם נמצא הקודש. בסדר? זה תפיסה... נכון. כשמגלים, כשהגויים מגלים אומות, כן, זה, בוודאי. הם מגלים אותם גם מהקשר האלוהי אל המקום. התורה אומרת שעבודה זרה נמצאת על כל גבעה נישאה ותחת כל עץ רענן. שואלת הגמרא, ואם העבודה זרה נמצאת לא תחת עץ רענן ולא על גבעה, לא צריך להשמיד אותה? צריך. אלא התורה נתנה לך מפת דרכים. אתה נכנס לארץ כנען, אתה מחפש איפה יש עבודה זרה. אז אומרים, על כל גבעה נישאה, תחת כל עץ רענן, שמה תמצא. זאת אומרת שהתורה מספרת לנו שאצל האומות יש תחושה עמוקה מאוד של זרמי החיים שנמצאים באדמה. ולכן, באה התפיסה השלישית. לעומת שתי התפיסות הראשונות, התפיסה שמופיעה בתורה, כפי שמפירש אותה בעל המשך חוכמה. המשך חוכמה, רבי מאיר שמחה קוידווינסק, שאומר כך, אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו בהם הגויים. מה זה לאבד את המקומות? אני יודע מה זה לאבד פסלים, לאבד מזבחות, אשרות, אני יודע לכרות אשרה, אשריהם תכרותון, פסילי אלוהים תגדעון, מזבחותיהם תיתוצון. זה אני יודע מה זה, אבל מה זה לאבד מקומות? כלומר, לפני שמאבדים את העבודה זרה, צריך לאבד את המקומות, כי המקומות הם המקור של העבודה זרה. בעצם התורה מתנגדת לקדושת המקום לפי התפיסה הפגנית. אבל מה כן? לא תעשון כן לשם אלוהיכם, כי אם אל המקום, אשר יבחר השם מכל שבטיך, שם תביאו. לא הבנתי. אז אתה אמרת לי לאבד את המקומות. עכשיו אתה אומר לי ללכת אל המקום. מה כי?
אתה צריך לאבד את המקומות, כי יש בהם קדושה.
כי יש בהם קדושה. ומה עם המקדש? אין בו קדושה. זה בדיוק העניין. כל קדושתו של המקדש, היא מצד שהשם בחר בו, ולא מצד הטבע. ולכן בירושלמי כתוב, שגד החוזה, יחד עם נתן הנביא, גד החוזה הלך להר הבית, למקום המזבח, כדי להעיד ברוח הקודש, שלא עבדו עבודה זרה שם מקודם. כלומר, היה חייב להיות שהמקום שבו הקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו, לא יהיה המשך של הקדושה הטבעית הזאת. ברור? ולכן, אפשר לומר, זה בדיוק העניין, לא מהמקדש אתה ירא, אלא ממי ששיקה שכינתו במקדש. והוא הדין בעצם לכל ארץ ישראל. קדושתה של ארץ ישראל היא מצד שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בה. אנחנו מגיעים עוד מעט לשיטה הרביעית. ידעתי שזה יעורר שאלה. אבל כל פנים, הדברים עומדים בניגוד להבנה המוטעת של ישעיהו ליבוביץ' בשיטה השלישית. הוא חשב שהמשך חוכמה רוצה לומר שאין קדושה במקומות. והראיה, שהרי המשך חוכמה אומר, שברגע שהקדוש ברוך הוא גמר את הסיפור של מתן תורה, מותר לעלות על הר סיני. משמע שאין קדושה במקום. בוודאי ששטויות כאלה לא נאמרו על ידי המשך חוכמה. מה שהוא מסביר, שהקדושה של המקום היא תלויה בזה שהקדוש ברוך הוא מקדש את המקום. אבל יש קדושה אובייקטיבית. בהר סיני הייתה זמנית, בהר המוריה היא עולמית. לכן יש קדושה, בוודאי לפי המשך חוכמה, במקום המקדש. ברור. אז אם ככה, כאן עולה השאלה, למה התכוון הרב קוק? כי הרי זאת השאלה האמיתית. כשהוא דיבר על זה שיש קדושה בטבע. כן. הרי אחת המשימות של הדור של הגאולה, זה להפגיש את הקדושה, שמעל הטבע, עם הקדושה שבתוך הטבע. ויש לפי הרב קוק, אני לא רוצה לחזור עכשיו על כל הלימוד שלו, אבל אומר, לכל קדושה וקדושה יש שליחים, יש נציגים. הקדושה שמעל הטבע מגייסת לטובתה את הדתיים. הקדושה שבתוך הטבע מקדשת, מגייסת לטובתה את החילונים. אסביר את המאבק בין דתיים לחילונים באחרית הימים, כי בעצם יש שני ערכי קדושה שמתנגשים זה בזה, אבל בצד האמת הם באים מאותו המקור, אבל כיוון שזה לא גלוי, יש מלחמה. או זה באורות הקודש, יש פרק מיוחד על מלחמת הקודש והטבע.
אבל לא הבנתי, מצד החילונים, כל הפרות שיש להם איזו זיקה מסוימת, אם הם באים נגד
הם באים נגד הקדושה שמעל הטבע. הם באים נגד הדת. למה? כי הם באים בשם קדושה אחרת. כן, שטובעת את דיקיונה. מה זה דיקיון? זה מילה יוונית שפירושה זכות, שפירושה, סליחה, משפט. כן, דיקיון ביוונית משפט. כלומר, הקדושה שבטבע אומרת, לא התחשבתם בי, נעלמתם. אלא, אז לכאורה, מה זה הקדושה שבטבע? וכי זו הקדושה הכנענית? זה מה שחשבו אנשים כמו עמוס קנן או יונתן רטוש, מהתנועה הכנענית, שהיא בעצם העתק ציוני של תנועת הבאף הסורית העיראקית, שדיברו, כן, מה? כן, כן, ודאי. מאוד. כלומר, בעצם ההוגים של תנועת הבאף ושל התנועה הכנענית בישראל, בעצם אמרו אותו הדבר, שהמרחב המזרח תיכוני הוא המייסד את הזהות. ולכן זה לא כל כך משנה אם אתה יהודי או ערבי, העיקר שאתה מהארץ. ולכן אפשר, בתפיסה הזאת, יש יותר קשר בין היהודי לערבי בארץ ישראל, מאשר בין היהודי הארץ ישראלי ליהודי של הגלות. הרב צבי יהודה סימפט את האנשים האלה, הזמין אותם אליו הביתה, והוא אמר שטוב שיש אצלם שלילת הגלות. יש בזה צד טוב, אבל כמובן יש פה איזושהי טעות. לחשוב שהקדושה שבטבע היא הקדושה הטבעית. ולא הרי זה כהרי זה. הקדושה שבטבע היא הקדושה של הנוכחות האלוהית בטבע. לא שהטבע הקדוש, אלא הקדוש הוא מקדש גם את הטבע, ולא רק פועל דרך פעולה שמעל הטבע. אז זה דבר מאוד עמוק, כי זה מסביר מדוע בארץ ישראל החזרה אל הטבע איננה גוררת בעקבותיה מה שזה גרר אצל האומות. שאצל האומות זה גרר את התנועות הפשיסטיות המערערות על הערך של המוסר. ובעצם כאן הייתה טעותו של הפילוסוף ניטשה, שדיבר נגד הדת בשם הטבע, ועשו מזה הגרמנים מה שעשו, הוא לא התכוון לזה. אבל זה מה שיצא. אומר הרב קוק באורות, במספר מקומות, שדברי ניטשה, שהוא לא מזכיר אותו בשמו, יכולים להתקיים דווקא בארץ ישראל. כלומר, דווקא בארץ ישראל, החזרה אל הטבע תקדש את העם. כן? כלומר, תקדש בתהליך ארוך, בתהליך שעובר גם דרך מאבקים, בין הדתיים לחילונים. אבל בסופו של דבר, הקדושה שבטבע תמצא את מקומה, והיא תתפייס עם הקדושה שמעל הטבע. זה בעצם מסביר את השיטה של הרב קוק, שהיא שיטה מורכבת, ואפשר לטעות בהבנתה. כן, בבקשה.
אם נגיד אומרים, החילונים הראשונים שהיו קרובים לטבע, בוא נגיד ככה, הם עסקו בחקלאות.
כן.
אז למה החקלאות לא גרמה להם להתקרב לדת? כי אדם שהוא חקלאי, הוא מתפלל שהוא יזכה לגשם, הוא מתפלל שהדבורה שלו תצא תורה.
בגלל שהדת זוהתה עם הגלותיות. כלומר, הדת שהם הכירו, זה הדת של הגלות. זה כל העניין. כן? כלומר, איך היה אומר מניטו? החברה הישראלית מתחלקת לדתיים וחילונים. החילונים מושפעים מן התרבות המערבית, והדתיים מהדת המת. כן? אז זה יוצר איזשהו ניגוד.
כן. אדם שהוא בא מאומות העולם.
אדם מאומות העולם צריך ללמוד על הקדושה שבטבע מעם ישראל. אם הוא לא יודרך על ידי עם ישראל, הוא יעשה שטויות. כפי שראינו במציאות, שהרבה מאומות העולם הושפעו מתורת ישראל, אבל לא רצו קשר עם האומה. ואז יצא מה שיצא, הרבה קלקולים. כן. אז זו השאלה היא, מאיפה זה בא? המושג הזה של קדושה שבטבע. מאיפה הרב קוק גירד את זה? כן? יש שלוש אפשרויות לענות על זה. האחת, זה מה שהזכרת, שיש קדושה בעיגולים לעומת היושר, מושגים בתורת הארי. אפשרות שנייה, שהוא דיבר על קליפת נוגה. קליפת נוגה, יש בה קשר בין קודש לחול, אולי לזה התכוון. לא, בארי גם כן. ודאי. ואפשרות שלישית, שהיא נראית לי יותר, שזה איזה מושג שמובא גם בתורת הארי, שזה עליית מלכות דעתיק לראש הכתר באחרית הימים. זו, אז, לא, זה, 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 זה מילים באלמה, כן? אבל רק פשוט, מי שעוסק בקבלה, אני מציע לו לחפור בשלושת הכיוונים האלה, ולבדוק איפה, מה, למה התכוון הרב קוק. בסדר. בכל מקרה, בואו נחזור עכשיו קצת אל הנגלה. הדברים מתחברים לאינטואיציה עמוקה שהייתה לפילוסוף יהודי בגרמניה, בשם רבי יהודה הלוי, או בשמו הגרמני פרנץ רוזנצוויג. כן, הייתה לו הזדהות, ואני אפילו חושד בו שהוא חשב שהוא גלגול של רבי יהודה לוי. אבל בכל מקרה, פרנץ רוזנצוויג כתב ספר כוכב הגאולה. מהו כוכב הגאולה? חיבור בין שני משולשים. המשולש האחד הוא משולש שהקודקוד שלו כלפי מעלה. איפה יש קודקוד כלפי מעלה? הקודקוד כלפי מעלה זה אלוהים. מה מימין ומשמאל? העולם והאדם. עכשיו, המשולש ההפוך, ואגב, תשימו לב שאם לוקחים משולש ישר, משולש הפוך אחד לגבי השני, זה יוצא כוכב של שישה קצוות, כן, מגן דוד. מה קרה? אני יכול לעזור לך משהו? אם צריך, אני יכול. בכל מקרה. ואז הוא התכוון לומר שהשפיצים של המשולש ההפוך מחברים את ה... קודקודים של המשולש הראשון. מה יש בשלושת הקודקודים של המשולש ההפוך? בריאה, התגלות, גאולה. כלומר, הבריאה זה הקשר בין אלוהים לעולם, האקט של הבריאה. הקשר בין אלוהים לאדם זה ההתגלות. ומה זה הגאולה? הקשר בין האדם לעולם. כלומר, מאז שהחלה התרבות האנושית להתפתח, האדם והעולם הלכו ונפרדו. ואז יש גם אותו מאבק של קדושה שבטבע, קדושה שלא בטבע, ובין ימין לשמאל, זה חוזר לזה. לשאלה של המתח שיש בין האדם כישות מוסרית, לבין הטבע, לבין העולם כישות טבעית, המוסרית. לא אנטי-מוסרית, אלא המוסרית. והפיוס בין שניהם זה הגאולה. כן, זו תפיסה אקזיסטנציאלית של הגאולה, ו... אפשר להבין שמה שאומר רוזנצוויג הוא נכון, אבל כדי שזה יצליח, צריכה להיות ההוויה הישראלית בארץ ישראל, שאצלנו אנחנו מוגנים מן החסרונות שבאים מהניסיון לחבר את האדם עם הטבע.
למה גלים?
אנחנו מוגנים בזכות הגלויות שהיו לנו. הגלויות עזרו. כן, הרי, כן, כן, בדיוק, זה הבוסטר. כן, כי צריך להבין, אחרי גלות שלישית אין יותר גלות. כן, גאולה שלישית אין יותר גלות. למה? כי זה עבד. כן, זה כל העניין. כן, אנחנו היום מובטחים שלא נצא יותר לגלות. אבל יכולות להיות צרות באמצע. כן, יש אגב צרות. מה?
איך אנחנו יכולים להגיד שכבר זהו, זה בית, אבל כי לא נבנה בית שלישי, אז איך אפשר להגיד שיש...
אבל יש גאולה שלישית.
כן, אנחנו בגאולה שלישית.
הגאולה שלישית. נכון, אבל גאולה שלישית כבר אין יותר גלות. עיין ברשי על הפסוק, תם אבונך בציון לא יוסיף להגלותך, פקד עלייך בת אדום. אומר רשי, כשיצאו מגלות אדום לא יגלו יותר. לא כתוב שיבנה בית המקדש. כשיצאו מגלות אדום, ויצאנו מגלות אדום.
מה זה ההפטרה שקראנו
בזכות, ויצא חצי העם בגולה? מירושלים. זה מלחמת תש"ח, שירושלים חולקה, זה בדברי זכריה התקיימו לחלוטין בשנת תש"ח. כן? הרי תשים לב שמה, ויצא חצי העם בגולה, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יקרת מן העיר. ומה זה עיר בגולה, לעומת זה יתר העם. אז זה לא סימטרי. כן? אז העיר בגולה, כן? העיר אשר בדד יושבת, ובליבה, חומה. על איזה חומה דיברה נעמי שמר? לא על, לא על החומה של העיר העתיקה. מה? לא. היא כוונה, הייתה חומת בטון בסוף רחוב יפו, שהזהירה מפני הגבול עם ירדן. כן? איפה שסוף העירייה. אז שם הייתה חומת בטון. על זה דיברה נעמי שמר, כשאמרה, העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. כן. עכשיו אני רוצה קצת, לפי זה אפשר להבין, מה שקרה, איך התפייסנו עם מתן תורה. מתן תורה היה חוויה טראומטית. כידוע, בהר סיני היה הר. בראש ההר יצא הדיבור. הדיבור היה דיבור מאיים, מפחיד מאוד. דיבור אלוהי. העם היה בתחתית ההר, והיה אסור לעלות בהר. זה תורה מן השמיים, קוראים לזה. תורה מן השמיים, זה מכניע את האדם. אומר המהר"ל מפראג, מדוע לא הוזכר בתורה שהסיבה של חג השבועות זה מתן תורה? כי אין מה לחגוג כפייה. כך אומר המהר"ל. כן? כלומר, מתן תורה זה לא משהו כזה. שמחת תורה אפשר להבין, אבל מתן תורה זה מפחיד. והיה צריך להשלים אם כן את החיסרון. איך הושלם החיסרון? על ידי קבלת התורה בהר גריזים והר עיבל. כשזה שם בדיוק הפוך. העם עולה אל ההר, והכל יוצא מן האדמה, על ידי בני אדם. כן? זה בדיוק הפוך, זה תורה לא מן השמיים, אלא תורה מן הארץ. אם תציירו באופן סכמטי את שני המעמדות, יש לכם שני משולשים. אחד שהקודקוד שלו כלפי מעלה, השני שהקודקוד שלו כלפי מטה, ויש לכם סגולה, כן? סגול כזה וסגול כזה, כן? סגול של הטעמים וסגול של הניקוד, וזה יוצא לנו עם סגולה. יש לכם, גם יש איזה טעם מיוחד, סגולה, כן?
אז קבלה מרצון זה...
יש כאלה שהבינו, כן, מה? מה אתה אומר?
קבלה מרצון, אז
זה לא
דווקא פורים, אלא גם מה שהיה
בהגזים מרצון. כן, כן, אז צריך להבין. למה קבלה מרצון זה שלוש פעמים בהיסטוריה? פעם אחת בהגזים והרבל. פעם שנייה בפורים. פעם שלישית במדינת ישראל. אז צריך להבין למה. בסדר? זה נושא רחב וחשוב שמגיע לו שיעור בפני עצמו. עכשיו, אני רק רוצה להסביר עוד כמה נקודות, כי אנחנו כבר הגענו כמעט לסוף, בעצם הגענו לסוף השיעור, אבל אני מוכרח בכל זאת לגלוש. מותר לי? יכול לגלוש? יש שאלה, מה יותר חשוב? עם ישראל או ארץ ישראל? כן, תמיד אומרים על אדם או אדמה. מה אתה אומר?
מקשה אחת.
זה מקשה אחת, ברור. זה כמו שתשאל, איש ואישה, מה יותר חשוב? זה הולך ביחד. כן, זוגיות, אתה לא יכול להגיד, טוב, כדי ש... אני מוכן להפסיק להפריע לך עם... מה? כן, אבל עכשיו תגיד ככה, אני מוכן להפסיק להפריע לך בתנאי שתיתן לי את האצבע של אשתך. אין דבר כזה, זה ישות אחת. איש ואישה זה ישות אחת. אבל נשאלת השאלה, למשל, תמיד אומרים שעם ישראל קודם לתורה. זה ידוע, אשר בחר בנו מכל העמים, מתוך כך נתן לנו את תורתו. מה עם ארץ ישראל ועם ישראל? מה יותר חשוב? יש אנשים שאומרים, בשביל לשמור על העם, בוא נוותר על הארץ. נכון? יש ביטויים כאלה. אפילו מאנשים ציוניים מאוד. נשאלת השאלה האם הם צודקים או לא. אני רוצה לקרוא לכם בהקשר הזה קטע אחד מדבריו של הרב צבי יהודה קוק בפירושו לפרשת שלח לך על חטא המרגלים. אומר הרב חטא המרגלים לא היה בהוצאת דיבה על הארץ בעצמה, אלא בסלידה מהשייכות ההכרחית שלנו לארץ. וזה הקלקול באמונה היותר נורא והיום, מפני שהעם הזה נמצא על פני כדור הארץ. לכן, הכרחי והגיוני, במובן אלוהי והיסטורי, שיהיה לו חלק מיוחד בכדור הארץ, חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. עניינו של העם בתור חלק אלוהי של האנושות. ועניינה של הארץ בתוך חלק אלוהי של כדור הארץ, הם שני צדדים הקשורים יחד, שניים שהם אחד. אין לחשוב אחרת בשום פנים ואופן. במידה שאין הבנה זו ממלאת את כל ההכרה, יש מקום לקלקולים באומה, זאת הנקודה היסודית של חטא המרגלים. כאן אני מדלג בכמה דברים, למרות שזה דברים מאוד מעניינים, אבל אני מדלג. יש נוסח שאומר, מפני שיש בחירה בעם, אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו, ויש לנו תורה, מצוות ופרטי הלכות, אין ברירה ויש צורך בארץ לקיימם. לכאורה בחירת עם ישראל היא העיקר היסודי, ונמשכת מזה בחירת הארץ הזאת. אולם הגאונים שהם ממשיכי הגמרא, סדרו תחילה כי בחר השם בציון, ואחר כך כי יעקב בחר לו יה. קדושת הארץ קודמת. כן? אי אפשר להתבלבל. קדושת הארץ חשובה יותר מקדושת האומה. ולכן, כשהאומה אינה חפצה בארץ, כל הדור הזה שמאס בארץ, לא, הדבר לא נסלח לו. ומתו כולם במדבר. ורק הדור שלאחר מכן נכנס לארץ. כן? דברים ברורים לחלוטין. רוצה לסיים בדבר נחמד. כן, הזכרתי את זה מספר פעמים, אבל אם כבר אנחנו מדברים על שמיטה, אז בכל זאת. שמיטה זה כל שבע שנים. יובל זה כל שבע שמיטות. עולם זה כל 7,000 שנה. אז כמה יובלות של העולם? כל 49,000 שנה. יש 1,001 שהוא יובל של העולם. כלומר, היסטוריה מינימלית זה 50,000 שנה. כמה היסטוריות כאלה יש? גמרא מפורשת מסכת עבודה זרה, 18,000. כתוב שהקדוש ברוך הוא יש לו 18,000 עולמות. אז 18,000 כפול 50,000, 900 מיליון, זה ההיקף הכללי של ההיסטוריה. אז זאת אומרת שכשאנחנו שומרים על שמיטה, אנחנו מתחברים גם למעגלים הרבה יותר גדולים של מציאות, הרבה מעבר ליכולת הקליטה הרגילה שלנו. אז זה קצת מפחיד, זה אפילו מסחרר. מצד שני, זה נחמד לדעת שלא הכל צריך להיסגר באופן מיידי. ועם הנצח, לצערנו, לא מפחד מדרך ארוכה. חג שמח.